תשמעו, אנחנו הגענו, לא נאריך הרבה, דומני שהגענו לעמוד יוטט באמצע. אתם רואים עמוד יוטט באמצע, ואם כי יש לדון, יש לכם את זה? יוטט. זה הצילום הנכון? ואם כי יש לדון, נכון? כן. אם כן, הוא מנסה, אתם זוכרים שבפעם הקודמת ראינו את באמצע, ראינו את הביקורת שלו, יש לכם את זה? ואם כי יש לדון, אני בואו, אני אראה לכם, תנו לי את הספר, אני אראה לכם איפה זה. מצאתם שם בספר? לא כל המהדורות יש המהדורה שלי, ואם כי יש לדון, אצלכם זה בעמוד כף א', במהדורה החדשה, בעמוד כף א' באמצע. מהדורה עוד יותר ישנה. זאת מהדורה עוד יותר ישנה. כן. לא, זה מה שאירנה ביקשה ממנו. לא, איך זה קמנו?
איך זה הגיע?
ואם כי יש לדון פה. בסדר? אם כן, ואם כי יש לדון, אתם רואים, בכל מהדורה זה קצת אחרת. אז ראינו שבקטע הקודם הוא ממש מאשים את הרבנים שהם אחראים למותם של המיליונים בשואה. ואתה, אתם רואים בקטע בעמוד י"ח למטה, קראנו, אני רק אזכיר, מי מקבל האחריות בשביל אותו דם כשר שנשפך בימינו בעוונותינו הרבים, כי מדומה לי שכל אלו המנהיגים שהיו מונעים את ישראל מלהלך ולהשתתף עם הבונים, לא יוכלו לכפר את ידיהם, לכפר זה לנקות, ולומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. הנה ממש האשמה גלויה, ברורה, מי שאשם בדם המיליונים, אלה הרבנים שאמרו להם לא לעלות לארץ ישראל.
והוא היה בין הרבנים
שאמרו לו. והוא היה בין הרבנים שאמרו לו. מבינים איזה
אחריות.
בסדר, אבל הוא באמת לוקח על עצמו, אנחנו נראה בהמשך, לוקח על עצמו אחריות מלאה. במותם של כל אותם מאות אלפים, שיהודי סלובקיה, שהוא היה רבם, הוא היה הרב של יהודי סלובקיה. ובאמת הוא אומר, אילו אותם רבנים היו מתנהגים אחרת, אלמלא היה, אתם רואים שתי שורות לפני איפה שהתחלתי בעמוד יוטט, אלמלא היה בהסכמת כל הצדיקים והחרדים משנים קדמוניות עד עתה, וכעת כמה אלפי אלפים נפשות, אלפי אלפים זה מיליונים, אלף אלף מיליונים, מיליונים נפשות מישראל היו ניצולים על ידי זה. אילו הרבנים היו מכוונים את היהודים לעלייה לארץ ישראל, מיליונים היו ניצלים. וזה שהם מנעו מהם, והם מנעו באופן שיטתי וברור, כן? הוא מטיל עליהם את האחריות. הם לא יכולים להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. ועכשיו, גנו נדמה לי עד פה, והוא כרגיל, אחרי שאתה מטיל כזאת אחריות, הנה הרב אברהם, ועל אחריות, אחריות, כזאת אחריות, על הרבנים, תשמעו, זה אומץ גדול לעשות, לכתוב דברים כאלה.
סוויץ' כזה בראש.
כן, זה העזה גדולה. כרגיל, אתה צריך גם לנסות לדון אותם לקו זכות, וזה מה שהוא עושה. ואם כי יש לדון את אותם החרדים שעמדו מרחוק לקו זכות, שעשו זאת מחמת זהירות יתרה דהיה בהו שהייתה בהם, מחמת העירה שאולי לא יהיה בשלמות רוח התורה כדבעי למהווה, כלומר, הם באמת רצו ארץ ישראל? צריכה להיות על פי תורה, מה? להצטרף אל החלוצים, כבר היו חלוצים בארץ ישראל? גם העלייה הראשונה, עליית חובבי ציון, הדור השני כבר חלקו הגדול, כבר התרחק מאורח חיים דתי, ובוודאי העלייה השנייה והשלישית, וארץ ישראל הייתה הרבה מאוד, האם אנחנו נוכל לעשות, ולא רק שהיו שם כאלה, גם השאלה היא, האם נצליח לשמור שמיטה, אתם יודעים ש... יותר המחירה, אולי זה לא יהיה, אז אולי עדיף בכלל לא לבוא ולא להיכנס לכל השאלות האלה, כן שמיטה, לא שמיטה, לא נבוא. כי אולי לא יהיה בשלמות רוח התורה. אבל אם חלו לנו על הטיעון הזה, הוא ישר דוחה אותו, ששכחו דברי רבינו החסיד בחובות הלבבות שכתב, מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. אל תיזהר יותר מדי. זה בכל התחומים חשוב. לא להיזהר, זה טוב להיזהר בבריאות, בדיאטה, בהתעמלות, בתרופות, בכל דבר, אבל בטיחות בדרכים, אבל לא יותר מדי, לא להגזים. כי גם זה סוג של, שם חובת הלבבות, רבינו בחיה, אומר שזה מבטא איזה חוסר ביטחון בשם. אתה צריך לבטוח בשם, לעשות את הדברים הנורמליים. ואם אתה עושה את הדברים הנורמליים ונזהר במידה סבירה, אז אתה מקיים את חובתך, וישר בידי שמיים. להיזהר יותר מדי זה כבר מגלה על חיסרון במידת הביטחון. כך אלה דבריו שם של רבנו בחיה. וכתב שם שאם היה כל מתעסק בעניין מענייני הטובה שותק ועומד עד אשר יגמר כל רצונו, והיה אדם עושה דבר, ואילו היה כל מי שרוצה, כלומר פרפקציוניסט לא יכול לעשות שום דבר, ואילו היה כל מי שרוצה למעלות לו כל מידות הטוב ולא יכול להשיגה, מניח מה שיזדמן לו מהם, יהיו כל בני אדם ריקים מן הטובות וחסירים מן החמודות, והיו שבילי הטוב שוממים ומעונות החסד היו נעזבים. עד כאן דבריו הקדושים הנאמרים בשכל ובחוכמה. אמר, אתה לא יכול לפתור, להגיד אני לא יכול לבנות את ארץ ישראל בשלמות, אני לא בטוח. מי חייב אותך לבנות בשלמות? אתה צריך לבוא ולהשתדל ולהתחיל תהליך, ואף אחד לא חייב אותך להיות מושלם. הקדוש ברוך הוא לא דורש ממך, הוא דורש ממך להשתדל, וזאת ההשתדלות הבסיסית. בקיצור, הוא דוחה לגמרי את דבריהם. אנחנו נדלג על כל הסוגריים, אתם רואים, ואני קופץ בעמוד יוטט, תדלגו על הסוגריים לשורה עשירית מהסוף. וממש קוימו דבריו באלו החרדים. אגב, מעניין שהוא לא נרתע להשתמש באופן ברור במילה חרדים. הוא מדבר על הציבור החרדי במזרח אירופה. הוא לא מסתיר את זה. יש כאלה ש... מסתירים, יש כאלה ויש אומרים. אומר, זה החרדים, ההתקפה שלי... היא, אני מטיל את האחריות על החרדים, בעיקר על הרבנים החרדים. הם המנהיגים. ממש קוימו דבריו באלו החרדים, שעמדו מרחוק לחברת הבניין, וחמת הזהירות היתרה זה הייתה בו. כלומר, הוא מתייחס לטיעון שלהם בכנות, אבל הוא אומר, זה שטות גמורה. דעתה אנו, מה התוצאה של אותה זהירות יתרה, שהיא לא על פי מידת התורה ולא על פי מידת הביטחון? דעתנו ריקים מן הטובות, ושבילי הטוב שוממים ונעזבים מן מעונות ההצלה. אנחנו לא יכולים להגיע אל מעונות ההצלה, שהיה בידינו להציל אלפי אלפים מישראל. שוב פעם, אלפי אלפים זה מיליונים מישראל שנהרגו בעוונותינו הרבים, וגם מתו במיתות משונות, רחמנא ליצלן, לאלפים ורבבות. מה שנתקיימה בנו נבואת ירמיהו, עולי שודד וכל מטרי ניתקו, בנה יצאוני ואינם. אז הנה אתם רואים,
אנחנו לא רואה איפה אתה בדיוק.
זה שאת לא רואה, זה בעיה שלך. בואי אני אראה לך.
זה אותם הערות.
בואי אני אראה לך. תביא לי את הספר ואני אראה לך. זה לא כל כך קשה. הנה. הגעתי לפה. הנה. דעתה אנו ריקים. תעקבו ברציפות, תסמנו לכם. אתם רואים, דעתנו ריקים מן הטובות, ושבילי הטוב שוממים ונעזבים מן מעונות ההצלה, שהיה בידינו להציל אלפי אלפים מישראל שנהרגו בעוונותינו הרבים. הנה אתם רואים, הוא אומר במפורש, כל המיליונים שנהרגו, הוא כבר כותב את הדברים בתף שין ד' 1944, כבר נהרגו מיליונים. הוא עדיין יהדות הונגריה חיה, כותב לפני השמדת יהדות הונגריה בבודפשט, אבל כבר יודעים, הוא יודע, הוא כותב על זה שיהדות פולניה הושמדה, 3 מיליון, הוא כבר יודע וכותב את זה. דרך אגב, זה מדהים שלמרות שהוא יודע את זה, כנראה גם רבנים אחרים בהונגריה ידעו, ובכל זאת גרמנים הצליחו להשמיד גם את יהדות הונגריה ממש בסוף המלחמה, במהלך 1944. על כל פנים, הנה הוא אומר, היה בידינו להציל. איך היה בידינו להציל? הוא אומר קודם, אם היינו דואגים שכל המיליונים האלה יגיעו לארץ ישראל, לילך אל הארץ הקדושה על פי רוח התורה. אילו היו אותם רבנים מלמדים את בני ישראל, צטט מקודם, לילך אל הארץ הקדושה על פי רוח התורה, תראו, אין ספק ש... והוא גם אומר את זה במהלך ספרו, היה חלון הזדמנויות אחד גדול, וזה תחילת המנדט הבריטי. תחילת המנדט הבריטי, הכוונה המקורית של הבריטים הייתה שאם הצהרת בלפור ואחר כך המנדט וכו', יגיעו, יביאו מיליונים. מבחינתם, מיליונים. ויש מאמר מפורסם, הזכרתי לכם אותו, נדמה לי, של חיים ויצמן, שמספר על שיחה שהייתה לו עם צ'רצ'יל, שר המושבות. אמר, הכל פתוח, למה היהודים לא באים? אלפיים שנה חיכיתם, למה אתם לא באים? הכותרת שוויצמן נותן לה, מאמר, עם ישראל אייקה. זה מאמר מפורסם של ויצמן, אני לומד אותו בדרך כלל בקורסים על ציונות, מאמר באמת קורע לב. ויצמן מקונן על זה, שהנה, יש הזדמנות לראשונה מאז מדינת החשמונאים, יש אפשרות פוליטית בינלאומית לבוא לארץ ישראל, להקים בית לאומי, הבריטים מוכנים, עוד לא היו הגבלות. הגבלות האמיתיות על העלייה מתחילות רק מפרעות תרפת, מסוף 29. שנות ה-20 הם בסך... היה כאן קשה, אבל אילו כל העם היהודי היה קם ועולה ומתעורר ופועל, ופועל עם אל, כמו שהרבה הזכיר את זה, הזכרת הרבה אברהם, פועל עם אל, זאת הייתה יכולה להיות, זה היה יכול להיות העשור מחולל שינוי עצום בהיסטוריה היהודית, והנה הוא מקונן על זה שזה לא קרה. והוא כאן מביא איזה מאמר, לא ניכנס לזה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי. בקיצור, אני עובר לקטע הבא, ואילו החרדים, אילו היו החרדים, מצאתם את זה? ואילו בעמוד כף למעלה, שורה רביעית. ואילו היו החרדים נותנים ידם לעוסקים במפעל הקדוש הזה לפני 60, 50 או 40 שנה. מר, הוא אפילו מדבר, הוא כותב את זה ב-1944. אז הוא מדבר קודם כל על 60 שנה, מה זה 60 שנה? 60 שנה, זה חובבי ציון. חובבי ציון, לא. הוא לא מדבר על תלמידי הגרא. זה כמעט לא היה מוכר לו. הוא מדבר על חובבי ציון, הרב קלישר, חובבי ציון. שזה כבר רבנים גדולים, רבני חיבת ציון, זה הנציב מוולוז'ין, והרב אליאסברג, והרב גוטמאחר, והרב קלישר, הם מקימים, הרב מאוליבר, הרב שמואל מאוליבר, מקים יחד עם פינסקר את תנועת חיבת ציון. בקיצור, כבר לפני 60 שנה קמו רבנים והתחילו לעורר על עניין ארץ ישראל. ולפני 50 שנה, היו 50 שנה, או 40 שנה, מי קם לפני 40 שנה? לפני 40 שנה קם המזרחי, רבני המזרחי, הזכרת את הרב ריינס, שהוא מייסד תנועת המזרחי, 1902. מר 60 שנה זה תנועת חיבת ציון, שמקים אותה הרב שמואל מאוליבר, עם גדולי תורה. ו-50 שנה זה תנועת חיבת ציון, הקמת המושבות הראשונות, ו-40 שנה זה הקמת המזרחי. מר, יש כבר גלים של רבנים, קבוצות של רבנים שקמים ואומרים, וכלומר זה לא שאף אחד לא דיבר, הוא מתכוון גם לרב קוק כנראה, למרות שאת הרב קוק הוא לא מזכיר, הרב קוק הוא לא מזכיר בכל ספרו, הוא הכיר אותו, אין שום ספק, הוא קיבל לתגרותיו, ואין כמעט ספק שיש השפעה בספר של הרב קוק עליו, הוא מזכיר אותו אולי מטעמים פוליטיים, אתם יודעים, להזכיר את הרב קוק, כמו שלמשל, אם אני ארצה נניח להטיף לכם, שבוע היה, שבוע שעבר יום האזכרה של הרב כהנא. נניח אני רוצה בכיתה להטיף לרעיונות של הרב כהנא. גירוש ערבים אני לא אגיד תשמעו, הרב כהנא אומר כך וכך. אני אגיד תשמעו, התורה אומרת, לא יירש בין המים בני מצחק וירש למו. אני אדבר על התורה. כי הרב כהנא זה סוג של איש סטרוטיפ ודעות קדומות וכו'. אז כך יכול להיות שאולי זאת הסיבה שהוא לא מזכיר את הרב קוק, כי הרב קוק היה סמרטוט אדום באירופה, ציוני הזה, איזה רפורמי וציוני, והוציאו עליו ממש כל הפשקיבילים שהיו, רצו בארץ, ויכול להיות שהוא לא רצה להזכיר אותו, לכן הוא מעדיף לאורך הספר להזכיר רבנים שהיו, שלא היה כלפיהם אותה התנגדות, רבני חיבת ציון, אפילו רבני המזרחי. הרב קוק היה סמרטוט אדום גם בגלל שהוא היה מאוד מקורב ולחלוצים ובמסע מושבות וקרב יותר מדי לחברה האלה, מה שאתה אסף הזכרת קודם שמליאת או על כל פנים. ואילו החרדים, בוא נמשיך עמוד כף למעלה, ואילו היו החרדים נותנים ידם לעוסקים במפעל הקדוש הזה מ-60, 50 או 40 שנה והיו מלווים את ליבות בני ישראל להשתתף בזה, אז כמה הרחבה הייתה לנו בארץ. יכולים, ארץ ישראל הייתה היום לא עם 300,000, לפני השואה, בתקופת השואה היו כ-350,000, לא 300,000 אלא 3 מיליון, וכמה וכמה אלפים מבני ישראל היו מתיישבים שם והיו ניצלים ממוות לחיים והיו מקיימים בזה והצל לקוחים למוות. אבל כעת שהתנגדו לזה, היינו יכולים, כל הזמן הוא חוזר מה היו הרבנים יכולים לעשות, מה הקדוש ברוך הוא ציפה מהם לעשות, לפעול עם אל, אילו היו פועלים עם אל. אבל ולא די בהתנגדותם לחוד, עוד גרמו להעלות איזה שנאה בליבות הפשוטים מן החרדים לעסק בניין הארץ, עד שאם אחד הוא תרפיב לדבר ולהתלהב עצמו לבניין ארצנו, הוא משוקץ ומתואב בעיניו, והכל גוערים בו, אתה ציוניסט ושקץ ומתואב, וגרמו בזה באמת מיאוס ושיקוץ לארץ חמדה. כלומר, כאן הוא מאשים את הרבנים שלא רק שהם התנגדו, אמרו לאנשים, אתם יודעים מה, עדיף שתישארו, כאן יש קהילות גדולות, בארץ ישראל עוד אין כלום, אלא ממש, והוא ממשיך, אתם תראו שהוא מזכיר מיד את חטא המרגלים, הם המרגלים של דורנו, ממש הוא מאשים אותם, הם חטאו בחטא אפילו יותר חמור מחטא המרגלים, כי הם ממש הוציאו דיבת הארץ, והסניעו את הארץ, ודיברו רק רעה, מי שעולה לשם ישר מתפקר, תופסים אותו, הם תיארו תיאורים שמי שעולה לשם תופסים אותו החופשיים וכופים עליו חינוך של אפיקורסות.
נכון,
קודם כל
בסדר,
קודם כל בשנות ה-40 זה לא היה נכון, זה התפתח בשנות המדינה הראשונות, כן, יש בזה משהו, אבל תמיד תזכרו שהאפשרות גם את ילדי, זה בגלל שלא הגיעו מסות, הטענה שלו, הם היו מגיעים מיליונים, אנחנו היינו הרוב, היינו שולטים שם, היינו זה, היינו, אף אחד לא יכול לגוע במיליונים, אתה בא עם מיליונים, עם רבבות, עם מאות אלפים. פעם אני תמיד מזכיר שרק חסידות גור בפולין לפני השואה, 500,000 היו באים, 250,000, כבר היו, זה כמו שכל היהודים שהיו פה, רק היו. ועוד הגרס האלה עם הגרביים שלהם היו פה, היו הופכים.
אבל אתה רואה שהוא אומר שהם לא היו עושים כלום,
הם היו יושבים ברכבת,
הם היו יושבים ברכבת.
אנחנו נראה בהמשך שהוא באמת מדבר על כך שעלייה לארץ יש לה משמעות כשאתה בא לבנות את הארץ, באמת הוא מדבר על שני הדברים, עלייה ובניין הארץ. אבל זהו יהיה, אבל קודם כל הוא מדבר על עלייה. אם היינו עולים, הוא יודע כבר שבארץ ישראל ב-1944 לא נפגעו יהודים, רומל הובס, הצרפתים גורשו, ארץ ישראל לא נפגעה. הוא אומר, הנה עובדה שארץ ישראל, שהציונים הטיפו להגיע אליה כבר עשרות שנים, שם באמת הייתה הצלה. אם אנחנו היינו פועלים כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שנפעל, אז גם האלפים והרבבות והמיליונים של החרדים היו שם והיו ניצלים. והוא ממשיך ומתאר את איך תלמידי החכמים מסניעים את ארץ ישראל וגורמים אפילו ליהודים פשוטים, אני עכשיו ואיש הפשוט, אתם רואים, ואיש הפשוט שאין לו דעת עצמו להכריע, זה השורות נדמה לי מדגשות בצילום, ואיש הפשוט שאין לו דעת עצמו להכריע מדעת תורה אם זה אמת או לא, אתם רואים לאיפה אני קורא? בואו אני אראה לכם, אתם בואו, תנו לי, אתם לא יודעים את זה?
כן, כן.
מצב, יופי. ואיש הפשוט שאין לו דעת עצמו להכריע מידי התורה אם זה אמת או לא, כלומר אנשים הפשוטים שלא יודעים תורה, הולכים לפי הרבנים, הרב אמר, ורוצה שיחזיק אותו לחרד וחסין, הוא צועק כרוכי על הרוצה להתעסק בעניין הארץ, אתה פושע וציוניסט. אבל גם אנשים הפשוטים בעקבות הרבנים התחילו לקלל את הציונים ולקלל את ארץ ישראל. אגב, תיאור מדהים של זה אתם יכולים למצוא בספר של ברומן האדיר של עגנון עורך נטל אלון. הוא מגיע לביקור בגליציה בעיירה שלו, והוא מתאר את הרב, את הרבנים, ואתה רואה, זה שיגע את עגנון, איך הרב מדבר נגד ארץ ישראל ונגד הציונות והכל בשפה של עגנון ממש מתרחק מהרב, לא יכול לסבול את זה ממש.
אני חושב להתפעל מאלה שכן, בכל זאת החליטו לעלות.
הרבנים הם נגד, והם נגד בצורה מאוד מאוד אקטיבית ואגרסיבית, והנה הוא מאשים אותם, והוא בעצמו אומר, אני קצת יורד הלאה. וכו היו מפיצים, ראיתם, דילגתי לכמה שורות, וכו היו מפיצים שנאה ושטנה בעולם החרדי נגד הכת שנתנו ליבם לבנות את ארצנו על תהילה, ממילא גרמו בזה גם יאוס לארץ חמדה, ונפלו בעבירת המרגלים שעליהם נאמר וירגנו בעולם וימאסו בארץ חמדה. אתם רואים את הפסוק וימאסו בארץ חמדה? והם עשו בארץ חמדה, הם מועסים בארץ חמדה, זאת אומרת, הם ממש מרגלים, הוא מאשים כאן במפורש, ולאורך הספר הוא משתמש הרבה מאוד בדימוי הזה, אתם, במושג הזה, חטא המרגלים, אתם המרגלים של דורנו, בלי חוכמות. נראה מאוד קשה, תשמעו, אחד מגדולי התורה של מזרח אירופה, אתם המרגלים. ולכן מה עונשם ומה היה סופם של המרגלים שקמו על ידי זה בחייה לדורות, וכן כן המית הקדוש ברוך הוא את כל דור המדבר, וכן המה עוד הוסיפו בחייה על בחייה, והגענו המה, כלומר הם גרועים יותר, רק שנייה, הם גרועים יותר, שנייה, הם גרועים יותר מהמרגלים שלה, אז הם הוסיפו בחייה על בחייה, והגענו למה שהגענו היום, שבבית ישראל ראינו שערוריה על שערוריה ובחייה על בחייה, וכל זהו מפני שמאסנו בארץ חמדה. אבל זה מעבר לעמדה, אלא האופן שבו דיברו על ארץ ישראל, שבו התייחסו לציונות, זה כבר לא היה ויכוח, זה וימאסו. ממש הביטוי שמופיע בספר תהילים, שכתוצאה ממנו הושמד, ויומר השמד, הושמד דור המדבר, הוא מטיל על הרבנים של אירופה את ה... את החטא הזה, את חטא המרגלים. כן, ארנה, רצית להוסיף, בבקשה. כן, רצית להוסיף משהו.
אני רוצה להגיד לך שאתה יכול להשליך את זה גם להיום.
אז זה לא היה חשוב? אז טוב שהמשכתי ולא נתתי לך לדבר. כי אני תמיד אומר, אם אחרי שתי דקות זה כבר לא רלוונטי, סימן שכנראה. לא, אבל אם יש משהו חשוב, אני לא רוצה לסיים תמיד במשפט.
זאת העזה הגדולה, אז לומר את הדברים האלה, אפילו היום עוד לא אומרים את הדברים האלה, בגלל שעדיין חיים, כאילו, עדיין חיים ניצולים, אבל בערך, עדיין יש מה...
לא חיים היום רבנים שהיו בתקופת השואה.
למה? לא, אבל יש עדיין
ניצולים. רבנים שהיו רבנים דמויות, רבניות מתקופת השואה.
יש איזה רב אחד באמת שהוא... מגולח איזה שלו, סענו.
יש עוד כמה רבנים.
יש. כן, באמת דברים הם מאוד מאוד קשים.
הוא התחתן בגיל מאוד מבוגר שוב.
כן.
למה אמרתי שהם יותר גרועים ממה המרגלים?
תראו, יותר גרועים מהמרגלים, הוסיפו בחייה על בחייה, העונש, אתה רואה גם לפי העונש, העונש הוא הרבה יותר קשה. דור המדבר מתו לאט לאט במשך 40 שנה, אתם יודעים איך הם מתו, לא חלילה בייסורים איומים, הם נכנסו לתוך הקברים כל לילה, אלה שמתו מתו, כיסו אותם,
זה נורא,
אבל זה בכל זאת, זה לא תאי גזים ולא מחנות השמדה ולא גטאות, זה
תוספות.
כן, ו אני חושב שחילול השם, לפחות לפי מה שהוא מדגיש, תראו, כשאנחנו קוראים דברי המרגלים בתורה, אתה לא רואה שאומנם בתהילים כתוב האם עשו בארץ חמדה, אבל בדברים שלהם מה הם אומרים? טובה הארץ וזה פירייה, אפס אז העם, העם חזק, ואנחנו לא נוכל להילחם. לדעתנו זה לא ריאלי. כלומר, הם לא באים ואומרים ואם עשו בארץ אוכלת יושביה, זה אומר שהם
גיבורים.
הם גיבורים והם חזקים. הם מדברים על ההיבט הצבאי, האם יש סיכוי, אין סיכוי. אתה לא מוצא שם ביטויים של לג ובוז וזלזול. והרב טייכטל מכיר את הרבנים ואומר, תראו מה הוא אומר. הם הגדירו, הרבנים גרמו מיאוס ושיקוץ לארץ חמדה. כל מי שהיה ציוניסט, הוא היה משוקץ ומתואב ביניהם. אתה ציוניסט ושקץ ומתואב. אין את הביטויים האלה בדברי המרגלים. כלומר, כאן, אמנם, כמו שאמרתי, הפסוק, והם עשו בארץ חמדה, מופיע בתהילים, דרך אגב, לא ב... רגע, בתורה יש יען מאסתם, משה אומר מאסתם. אבל באמת זה יותר הסגנון. שוב פעם, תקראו את הספר אורח נטל אלון. אני מאוד שמח שהתגלגל לידי הספר הזה, ועברתי עליו, עשיתי אפילו כמה פעמים, עשיתי עליו עבודה גדולה. שנה שלמה הקדשתי לספר הזה, וזה שווה, כי אתה מקבל תמונה מאוד מאוד מלאה של יהדות מזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם, לפני השואה. מה? אורח נטל אלון. שווה. לאה תרשום אותו, אבל זה פרויקט של שנה לקרוא. זה, 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 זה 400 עמודים, 450 עמודים של עגנון. זה לא עיתון. זה לא עיתון. אבל זאת השקעה. זאת השקעה שווה, כן. וזה נפילה, כל דבר אחרי זה נפילה.
כל דבר אחרי זה, אתה אומר, נו מה.
תראו, אני רוצה לרוץ. כן, אברהם.
לא, אני רוצה להגיד, החטא המרגלים כתוב בתורה, שמגדירים אותו, בכל מנעצה היא לא יראוה.
נכון, מנעצים את השם. כן, זה ביטוי קשה, אבל גם כל מנעצה אפשר להבין. אלה שנעצו את הקדוש ברוך הוא, אמרו אין לו כוח להציל, אין לו כוח להביא אותנו, אין לו כוח. אבל נכון, אבל תראו, כאן הוא לפחות דבר אחד, הוא משתמש במושג של חטא המרגלים באופן מאוד ברור. דרך אגב, גם הרב קוק באגרותיו לרבני אירופה, בקריאה הגדולה לארץ ישראל, משתמש כמה פעמים במושג הזה של אל תהיו כמרגלים. הוא יותר משתמש, לא אתם מרגלים, נפלתם בחטא המרגלים, אלא הוא קורא להם, אל תהיו כמרגלים. זה לשון יותר עדינה. זה פנייה, כן, זה פנייה. אני מתחנן לפניכם, אל תהיו כמו המרגלים. אבל יכול להיות שרב טייכטל, הרב, הוא כותב את הדברים 40 שנה לפני, הרב טייכטל 30 שנה לפניו. ובאמת... הסיטואציה שונה, הוא כבר ממש, אני מדלג ועודה על האמת, אני מדלג לכף א' באמצע. ועודה על האמת, בואו אני אתארה לכם, ועודה על האמת. ועודה על האמת, כאן, אצלכם זה כף ד' למעלה, פה, שורה שלישית. ועודה על האמת, ואזכיר את חטאי, שגם בעיניי היה לנמאס המפעל הזה של בניין הארץ. הנה הוא מודה. הוא לא מתחמק מאחריות. אני חלק, כשאני מדבר על החרדים, אני מדבר על עצמי, בראש ובראשונה על עצמי. גם אני. מדוע? מחמת... מה? הוא מדבר על עצמו, הוא לא מתחמק מאחריות, הוא לא מנסה להצדיק את עצמו. מאוד, תראו, זה דרמטי, זה טקסט, שכמעט הייתי אומר, מאז דוד המלך אין לנו טקסט כזה של תשובה, של חרטה ותשובה, זה... אני לא יודע אם יש בהיסטוריה היהודית טקסט כזה של תשובה. אין דבר כזה. זה גם דוד המלך יש לנו בעיקר פרקי תהילים, אבל כאן זה דרמטי, לקחת על עצמו אחריות. אני אשם במותם של רבע מיליון אנשים, אני ידיי שפכו את הדם הזה, הוא אומר. ועוד על האמת, אם כן, להזכיר את חטאי, שגם בעיני היה לנמאס, עוד מעט לסיים המפעל הזה של בניין הארץ, מחמת ששמעתי כן מהרבה חרדים סתם. נשרש בלבי כך, ולא התעניינתי בזה כלל. מדוע? כי תרוד הייתי בקרסה בלימוד תלמידים ולחבר חיבורים בגפת גמרא בראש רשי ותוספות בשו"ת שאלות ותשובות להשיב לכל שאלה בדבר השם. כלומר, הייתי שקוע בשגרה, למדתי תורה ולא התעניינתי בשאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כלומר, כאן הוא יוצר איזה דיכוטומיה, אתה יכול ללמוד כל היום גפת ושוטים וגמרות ולענות רב גדול עונה לכל השאלות, ואתה מפספס את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה לא עוסק בה, אתה לא עוצר רגע ואומר עכשיו אני שעתיים לוקח עיתון. למה עיתון? בעיתון כתוב הצהרת בלפור, כתוב מאמר זה, מאמר אייזנהאואר, מאמר רוזוולט, מאמר צ'רצ'יל, ותקרא אולי מאמר ויצמן, תקרא עיתון. זה מתנתן, תן לי עוד רשי, עוד תוספות, עוד זה. רואים איך הוא תוקף את כל תפיסת הלימוד של העולם החרדי. הרב קוק מדבר על זה הרבה, שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בשתי שפות. דבר אלינו דרך התורה, דרך ההיסטוריה. אם אתה לא עוקב, שומע חדשות, כן, שומע חדשות, וקורא עיתונים, ומתעניין, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא, אם שמעת, כן, היה איזה הצהרת בלפור. אתה השתגעת, אתה תעדיש זה כלומר, כאן, והוא מתאר את זה, אני הייתי עסוק בתורה, ואז לא, לכל שואל בדבר השם, אבל לא עסקתי בדבר העיקרי, מה השם רוצה. רק שנייה, אני אסיים את המשפט שלו. ורק אחר שלקינו בגלות החל הזה בשואה, עיינתי בהלכה הזו והאיר השם עיניי שטעות הייתה בידי וביד אשר התנגדו לזה. טעות, כן.
שהרבה פעמים שואלים על מצבים בתוך השואה שבהם יהודים יושבים ולומדים תורה וקורא להם מה שקורה להם, אז אתה שואל, הרי כתוב תורה בזמן שאתה עוסק בה, היא מצילה אותך. אז למה היא לא הצילה אותם? כי הם לא עסקו בפנים של התורה.
לא, זה מושג אחר. הם לא עסקו בהבנת דבר השם בהיסטוריה.
על זה אני מדברת.
לא, פנימיות התורה זה משהו אחר. זה סודות והבנה נסתרת. זה שני דברים.
לעשות קישור בין שני הדברים.
אז זה היסטוריה. אתה צריך לראות את מה שקורה, ואתה צריך ללמוד תורה. אתה צריך לעשות את הקישור.
בדיוק.
פנימיות התורה זה מושג אחר. אל תשתמשי במושג הזה. זה מושג אחר.
אני אתערב.
את רוצה להתערב בבקשה?
המושג הזה שההיסטוריה זה באמת רצונו להתברך. כאילו, החכמים פספסו את זה בתורה. ובמאה ה-19 הרי יש הגל, וכל הרעיון של הגל, מכירים?
פילוסופיה של ההיסטוריה. כן, טובי, דברי איתי, אני יודע מי זה הגל, דברי.
הגל הוא גרמני, והוא רואה את ההיסטוריה שזה למעשה שיחה בין הקדוש ברוך הוא לרצונו, והדברים מתרחשים זה מול זה, כמו שאנחנו מכירים את המשולשים בקבלה, ימין שמאל אמצע, ימין שמאל אמצע, כן? ככה הוא רואה את העולם מתרחש על פי רצונו יתברך. סליחה, אני אומרת רצונו יתברך.
כן, בדיוק, הגל, בדיוק בשפה כזאת.
היסטוריה, זה לא...
התבונה, תבונה.
אוקיי, הוא כופר. אבל אני אומרת, תתעוררו רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לגוי לומר את האמת בזמן הנכון. אנחנו מדברים על מתי אנחנו מדברים? סוף מאה ה-18.
לא, יותר מאוחר, במאה ה-19.
ממש בהתחלה, לפני התהליכים, לפני המהפכות.
תראי, עגל, תשמעי, עגל פחות רלוונטי. אנחנו נראה בהמשך ש... יש מצווה בתורה, לא עגל ולא קאנט ולא...
נכון.
יש מצווה, זכור ימות עולם, בינו שנות נכון, דור ודור, הביטו, התבוננו בנפלאותיו, הביטו לכל מעשיו, כוח מעשיו, הגיד לעמו. כלומר, ביטויים שהוא מפרש אותם, זה על העבר גם. גם על העבר, אבל גם על ההווה, כוח מעשיו, להסתכל במעשיו. לא רק ב... ב, ב ומעשיו כולל לא רק את הטבע, כולל את ההיסטוריה. אבל התיאור הזה, הייתי עסוק בלימוד תלמידים, ולא עיינתי בהלכה זו, לא עסקתי בנושא העיקרי, עד שהאיר השם את עיניי, והוא אומר, אני מודה, כמו שמצינו בשס, שכמה מגדולי חכמנו זל, שהודו ואמרו דברים שאמרתי לכם, טעות היו בידי, ומדים ברבנן, מודים בטעותם, היינו שבחיו, וברוך השם, אני הניחת משום אדם לומר בפומבי דבר אמת שבליבי, כי אני שימשתי גדולי צדיקי עולם וכו' וכו'. הוא קצת אומר, אני גם מגדולי התורה, והשם יודע, אני עכשיו באמצע, אני עכשיו קורא, שנייה, והשם יודע ועד, כאילו כתבתי הדברים האלה בשביל להתגאות, ועכשיו הוא אומר את הדבר העיקרי, והדבר העיקרי הוא שגם אני, העיקר הוא, כי המשפט שהוא אמת בסוף הקטע, כבר בקף ב', ואיש אשר אין לו פנייה לא יירא ולא יחת מלומר האמת, כי המשפט שהוא אמת לאלוקים הוא והוא המכריע, והכוונה אם ידעת לא תגור מלאומרם, כי האמת הוא המכריע, והאמת היא מה שאני עכשיו אומר, והוא כולנו טעינו, ואדם גדול יודע להודות בטעותו. הוא אומר כאן בפורש, גם אני טעיתי, אני לא מבטל, לא נבהל מאף אחד שאומר מי אתה שתה, אני, הוא אומר, אני בשורה הראשונה של גדולי התורה, ולכן יש לי זכות להגיד על כולם טעיתם. אני לא איזה אחד, איזה פישר, שמי אתה שאתה תדבר על גדולי הדור. אני בליגה הלאומית, ולכן יש לי את הזכות המוסרית להגיד גם על עצמי, אבל גם על כל הרבנים שהתנגדו לציונות, כל העולם החרדי, טעינו, ולא סתם טעינו, ידינו שפכו את הדם הזה. מבינים? זה קודם כל מבחינה אישית זה תשובה אדירה. אדם שמודה, לא רק מפיל על אחרים ולא מחפש תירוצים, אומר טעיתי, והוא גם מזהה את הטעות שלו. חייתי בתוך עולם של תורה שהוא בנוי לא נכון. דרך אגב, אפשר להסביר את זה, הרב קוק מסביר את זה, למה עסקו רק בתורה ולא בהיסטוריה? כי אם היו מסתכלים על ההיסטוריה במשך הגלות, היו משתגעים, ולכאורה היו אולי גם מתנצרים ומתאסלמים, כי ההיסטוריה דיברה אחרת. אז הסתגרו בתוך עולם התורה, ההיסטוריה, התנתקו מההיסטוריה. אבל יש איזה רגע שמחייב במיוחד, לכן הוא בא בעיקר לא אל האנשים הפשוטים, אלא אל גדולי התורה הרבנים, שאתה כן צריך להסתכל בהיסטוריה, ואתה כן צריך
לנסות. יש לנו את הסיפור ב-116 של דון קרלוס, שיש לו אפשרות להיכנס מפני טיבריה.
דון יוסף נשיא.
הנשיא.
כן, ודון הגרציה.
כן,
נכון, גם זה ניסיון.
הם נותנים להם.
נכון, בטבריה. ויהודים לא באים.
בארץ ויהודים לא באים.
נכון.
אבל יש לנו כאן דוגמה של יהודים שמנסים להתמודד עם המציאות, ולא להסתגר בכוך של בית המדרש.
נכון, אבל גם את צודקת שגם קריאתם של המקובלים לא נהנתה, עולם היהודי לא הגיב לקריאתם של המקובלים. כן, פסי, רצית להוסיף.
אני רציתי להגיד שעד היום הזה יש איזו התכחשות לכל הנושא הזה.
אין ספק, אין ספק ש...
אף אחד לא מודה, זאת אומרת, עובר היום עד שהם הגיעו גם ללכת לראות דברים, זה לקח דור.
השואה,
לא הדור שלהם
בעולם, השואה בעולם החרדי זה מן דחר שמי.
מן דחר שמי.
אף אחד לא מזכיר את זה. כשהם אומרים, אנחנו לא מבינים, אנחנו אסור לנו, להפך, אם מישהו
ינע. לא, אנחנו נכנסים לדברי הקדוש ברוך הוא, מה שנעשה זה מה שנעשה, ממשיכים הלאה.
אין.
ומה? מקימים בלז בירושלים.
אין ניסיון.
מקימים בור בירושלים.
אין ניסיון להפיק
לכאן. זה לא רע, זה כאילו להביא את גור לכאן. לא שאת מבינה, לא שיצאת מהגלות.
פסיה, פסיה, אני לא רוצה רגע להרבב בין דברים. אני מדבר על דבר אחד שהוא נכון בדבריי, שאין התמודדות עם השואה, אין ניסיון להגיד, רגע, בוא נבחן את מה שקרה ונראה אם טעינו או לא טעינו, האם, איך אנחנו מסבירים את זה? האם ההסבר יכול להיות קשור גם מפני חטאינו, שיש באיזה חטאינו, גם כמו שהוא אומר, הוא אומר מפני חטאינו קרתה השואה. אין ניסיון כזה. אחד ההסברים, וצריך ללמד זכות, אבל כאן אנחנו רואים באמת עד כמה העולם החרדי בנוי על שקר, שהוא לא מסוגל לעשות את המהלך שהוא כל כך שמודים דרבנן, הוא שבחיו, הוא שבחיו, זה השבר שלהם. כי ברגע שהם אפילו הרמזו על האפשרות שגדולי התורה באירופה טעו, כל העולם שלהם מתמוטט. למה? כי העולם החרדי בנוי על האקסיומה שגדולי התורה לא טועים. יש דעת תורה, צריך ללכת אחרי הביניים העצומות, כי זאת האמת האלוהית, והם אף פעם לא טועים. וברגע שאתה אומר, רגע, לא סתם הם טועים.
זה כמו האפיפיור. זה לא, כמו האפיפיור.
במובנים מסוימים יותר גרוע. כן, זה אותו סגנון, אותה תפיסת עולם. וברגע שאתה מדבר על אפשרות, לא רק שהחטא, אלא שכל ליגה לאומית של גדולי התורה, כולל הוא, שהוא מראשי הרבנים במזרח אירופה, טעה, זה מערער את אקסיומת היסוד. זה יוצר מצב שבעצם, תבין, אולי זה קצת מתקשר לירושלמי הרב אברהם, למושג אחריות. זה בעצם אומר שאסור לי ללכת בעיניים עצומות אחרי אף רב. אני צריך להפעיל את שיקול הדעת שלי ולשמוע את כל הרבנים. ולשמוע גם את הרב קוק וגם את החפץ חיים וגם את הרב חיים זוננפלד ואת הרבי מחבד ואז להפעיל את השכל שלי, עשה לך רב, מי מהם הכי קרוב לתורה, מי מכוון לרצונו של הקדוש ברוך הוא, האם ההיסטוריה, האם מה שקורה, האם התורה, האם... בקיצור, אתה יוצר טיפוס, זה מודל חברתי אחר לגמרי. זה מודל חברתי תרבותי שמטיל אחריות עצומה על כתפי האיש הפשוט. כל אחד מאיתנו מחויב. הרב קוק מדבר על זה הרבה, שיש את האחריות הזאת לכל אדם. כל אדם צריך לשקול ולחשוב וללמוד. הוא אפילו מפרסם איזה קונטרס, יש לו מחלוקת עם רבני ירושלים בשמן שום שומין. הוא מפרסם את הקונטרס ואומר שהציבור ישפוט, יש להם שכל. אני אומר ככה, הם אומרים ככה, הוא התעצבן עליהם, פרסם את כל ההתכתבות, הוא אומר שהציבור ישפוט, הם מספיק חכמים. והוא מדבר הרבה על זה, שבדורות האלה, המהלך האלוהי הוא, שגם האנשים הפשוטים, יש להם כלים. הנה היום יש אינטרנט, ושוטים, ואנשים קוראים, ספרים, ואחריות היא עלינו, אחריות היא על כל אדם. זה מהפכה אדירה בתוך העולם החרדי. הם לא מסוגלים לזה. אנחנו רק נסיים, כי אני רוצה כבר בפעם הבאה להביא קטע אחר, אז בואו רק ממש 2-3 דקות ונסגור ונחזור לראשונות. מעת שהתעוררה התנועה הזאת, אתה, אני בקפבית באמצע, עד עתה נתחלפו העיתים ונשתנו הזמנים. אתם רואים, וכמעט כל סדרה בראשית נהפכו על שלייתם. אתם רואים איפה אני קורא בקפבית, בקטע 10 שורות מלמעלה. כלומר, אתה צריך להסתכל שנתחלפו העיתים ונשתנו הזמנים, כלומר להסתכל, לקרוא עיתונים, מה השתנה, מה קורה. ובימינו, בזמן מועד נתחדש מה שלא קרה מקודם באלף שנים. אנחנו רואים נגעים ומקרים רעים, אנחנו רואים את כל הצרות של הגלות, אני מסכם לכם. ומצד שני התשוקה והשאיפה לעלות לארץ ישראל, אנחנו רואים את כל התהליכים, מצד אחד האנטישמיות האיומה, ומצד שני הציונות שהתעוררה. ועכשיו אני יורד לסוף הקטע. וכוונתו, כן, וכעת נסיים, וכעת בסוף העמוד, שורה שלישית מהסוף, שהגענו בעוונותינו רבים להתגשמות נבואתו של רבנו הקדוש הנ"ל, הוא מביא שאם ישראל לא יעלו בזמן, אז יהיה חורבן גדול של הגלות. חוב קדוש מוטל על החרדים והעיריים, ויותר על מנהיגי הדור, להכיר את האמת, וללבב את דברי רבנו שלנו וצדיקי אמת, להתעניין בעניין זה בכל מאמצי כוחם, כלומר מוטל על כל חכמי להיות בעזרם ולעודדם. מי שעמון והדור הצעיר שרוצה לעלות לארץ הקדושה, מוטל על חכמי להיות בעזרם ולעודדם ועצתם תנחם. ואחר כך אפילו ממשיך בעצם מה הוא אומר, יש לנו, החובה שלנו היא עכשיו לעשות תשובה. אמנם כבר 4-5 מיליון הושמדו, אבל יש עדיין 3-4 מיליון בהונגריה. חובתנו עכשיו, והספר נכתב לרבני הונגריה. הוא כותב ומדפיס את הספר, כותב אותו במסתרים, ומצליח במחתרת להדפיס אותו בכמה עותקים, ולשלוח אותו לכמה רבנים בהונגריה כדי לנסות לעורר. מטרה שלו בספר, לעשות כינוס של רבנים שיעשו תשובה, יכירו בחטאם, יעשו תשובה, יכריזו שאם הם ינצלו, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו וננצל, אנחנו עוזבים את הגלות, ואנחנו כולנו עולים לארץ ישראל, ואנחנו הופכים להיות כולנו ציונים. הוא אומר, אם נעשה את זה, הגזרה תתבטל. תתבטל הגזרה. זאת המטרה שלו. לכן הוא אומר, זאת החובה מוטל על חכמי הדור, אלה שנשארו עוד בהונגריה, להיות בעזרם, לעודד את הציונות ולעלות. ואם, ולא כתבתי את הדברים האלה, בקיצור, אם אנחנו נעשה את זה, יש סיכוי לשינוי הגזרה, לביטול הגזרה. אם לא נעשה את זה, הגזרה תשמיד גם את החרב, תמשיך ותשמיד את יהדות הונגריה.
זה דומה בדיוק למה שקרה במדבר, כשמשה רבנו אומר להם, זה יהיה העונש שלכם, אז הם אומרים, בואו נעלה ציונה.
תראו, אני לא לגמרי, זה מורכב, אני לא רוצה להיכנס לכל האנלוגיות האלה. דרך אגב, הוא בהמשך הספר נותן, מדבר על אנלוגיה אחרת, זה אנלוגיה של מגילת אסתר. על פי מדרשים שונים שהוא מביא, גזירת המן הייתה על זה שלא עלו, כבר היה בית המקדש ולא עלו לארץ ישראל, ובגלל שלא עלו לארץ ישראל נגזרה הגזירה. ולפי מדרשים אחדים, התשובה שעשו מרדכי הצום והתענית, והתשובה שהם עשו, שהם קיבלו על עצמם לעלות לארץ ישראל, ומיד אחרי גזירת המן, מבחינה היסטורית אנחנו יודעים מה היה אחרי גזרת המן? עלו עזרה ונחמיה, והכהנים והלווים, ראשי העם, עלו לארץ ישראל. מבחינה כמותית, עליית עזרה ונחמיה לא הייתה גדולה בכמותה, אבל בעיקר באיכותה. ראשי העם, גדולי העם, הכהנים, הלווים, עזרה הסופר, שלא עלו בעלייה הראשונה עם זרובבל ויהושע בן יוצדק, אחרי גזרת המן הם עלו. ונתבטלה הגזרה. בעצם הוא נותן להם את האנלוגיה הזאת של המן. אם אנחנו עכשיו נתכנס ונעשה תשובה ונכיר בטעותנו, ומדהים ש תשמעו, ב-44 הוא כותב את הדברים האלה, עברו מאז 70 שנה, עדיין אין כינוס רבנים שאומר, שקם ואומר, נניח בשרה בטבת, כל רבני הציבור החרדי כנסים ואומרים, אכן טעינו
כי זה ממוטט את העולם שלהם, כמו שאמר. אבל תגיד לי, איפה כתוב שהגזרה תתבטל? אני לא מוצא.
לא, בהמשך, אני גם אשתם. הוא אומר, חובתנו להתעניין זו ולעלות לארץ הקדושה, מוטל על חכמי הדור להיות בעזרם, לעודד דם, ואז תגבר השפעתם.
התהליך קורה, זאת אומרת, החבר'ה יוצאים
מהעולם החרדי,
הצעירים
מתקרבים אל הרב קוק ולציונים ואל
הלוואי.
בישיבת
נכון,
בישיבת ניר
בצוק
איתן, הם למדו יותר שעות ולא יצאו לחופשה.
התייחסו למה שקורה.
כן, כן, צעד ראשון, זה היה בשבילי עצום
משהו. תשמעו, אני הייתי השבת בערד, והתפללנו בבוקר בבית המדרש של חסידי גור. בערד יש קהילה גדולה של חסידי גור, אלפים. בגלל זה ראיתי את מי?
מרצה, שראית בסכתו.
כן, חסידי גור. והנה, והייתה שם תפילה לשלום המדינה. אז הסבירו לי ש...
כן, שם?
תפילה לשלום המדינה. אז הסבירו לי שהם לקחו בית כנסת שנבנה בראשית העיר, והוא התרוקן, כל הזקנים שם מתו. אז הם לקחו אותו, אבל היה תנאי של העירייה שאם הם לוקחים בית כנסת שכבר קיים, שהם ימשיכו את המסורת.
זה תירוץ.
אז ככה שאלתי אותם, מה זה תפילה לשלום המדינה? זה העירייה רצתה את זה, זה בסדר, שוי. אבל
אתה יודע מה, אולי מתוך שלא נשמע.
עומדים מאות חסידי גור בית מדרש גדול, ותפילה לשלום המדינה ולשלום חלי צהל. נכון, זה מחזה מעניין, זה מחזה מיוחד.
זה סוריאליסטי.
זה סוריאליסטי. זה סוריאליסטי. אני רוצה להגיד לכם שהניגונים, הניגונים של הניגונים של גור מתוקים, אני התרגשתי עד דמעות.
מזה?
בתפילה. הניגונים שלהם, הם התפללו עם ניגונים כאלה.
למה? אבל יצחק יוסף בישיבה שלו הם כן אומרים את התפילה הזאת.
אני סיפרתי לכם עכשיו סיפור על גבירותיי ורבותיי, אנחנו זזים, אני צריך בעוד 3/4 שעה ללמד בבית אל.